רש"י אומר שזה הביקורים, ודימחה זה התרומה. עכשיו למעשה, הנציב אומר, והרבה מאוד ראשונים מסבירים שמלאתך זה הפירות, זאת אומרת, כינוי לתירוש, כינוי ליצר, ודמעך מלאה, אומר הרמב"ן, מצינו מלאה בזרע, בין תוקדש המלאה, הזרע אשר תזרע. עכשיו, מה זה דמעך? לשון דמעות, נוזל, שזה היין והשמן שגדלים בפרווה של הבן אדם. זה מלאך ודמעך לא תאחר. זאת אומרת שזו ברכה. מלאך ודמעך לא תאחר, הם לא יעזרו מלבוא. רש"י מביא את מה שחז"ל דרשו. מה זה מלאך ודמעך לא תאחר? מלאך זה הביכורים, ודמעך זה התרומה, שאותם לא תאחר. מה זה? לא תשנה את סדר ההפרשה. וזכור בניך תיתן לי, זה עוד דין של מתינה לכהנים. למעשה, יש במפרשים, שהמדרש גם כאן במקום, הוא אומר שאם אלוקים לא תקלל ונשיא בעמך לא תאור, אז יתקיים בך מלאך ודמעך לא תאחר. זאת אומרת ש... לא, לפי השיטה הזאת של רבי ישמעאל, לפי השיטה של רבי עקיבא. זאת אומרת שזה אלוקים קודש. זאת אומרת, רש"י הרי מביא שתי הפירושים. גם שזה עזרה לברכת השם, וגם זה עזרה לכבילת דיין. אז לפי השיטה של עזרה לברכת השם, אז זה אלוקים. זאת אומרת, אלוקים לא תקלל, ונשיא בהנחה לא תאור. אם אתה תשמור על הכבוד של הדיינים, אז יהיה מלאך ודמעך לא תאחר. אז כאילו יהיה פרנסה ברווח. והמדרש אומר, כמו שמצינו בפסוק, ויהי בימי שפוט השופטים, ויהי רעב בארץ, ובזמן שעמד שפוט השופטים, שהדור ששופט את שופטיו, שאנשים מדברים על הדיינים, מבזים את הדיינים, מה הייתה התוצאה? ויהי רעב בארץ. אז כאן זה בדיוק ההפך. אלוקים לא תקלל, ונשיא בעמך לא תאור. אלוקים זה הדיינים, זה שופטים את המשפט. והנשיא... זה מי שבעצם המלך שעומד בראש העם. נשיא זה גם בתורה, כמו שהרמב"ן אומר, נשיא הסנהדרין הוא במעלה העליונה בשררת התורה. זאת אומרת שמדובר על נשיא בתורה, או גם נשיא בעם, ברגע שבהנהגה נשיא לא טהור, אז יתקיים ולידך ודמעך לא תאחר. הכתב סופר כותב שכתוב גם במדרש על יהושע. כשעם ישראל התחילו לדבר נגד יהושע, אז הקדוש ברוך הוא אומר לו, צא ותורדם במלחמה. זאת אומרת שהרבה פעמים הגיעה מלחמה בשביל להשתיק את הדיבורים. ברגע שמדברים נגד הדיינים, מדברים נגד המנהיגים, אז הקדוש ברוך הוא מספר שיהיה מלחמות. אז הוא אומר, כאילו, לכן גם הוא מציין על המדרש הזה, אלוקים לא תקלל ונשיא בעמך לא תאור, מנעתך ודמעך לא תאחר. חור בניך תיתן לי. מה זה חור בניך תיתן לי? רש"י אומר, לפדות בחמש צבעים מן הכהן. הפורנו כותב שבכור בניך תיתן לי לכל עבודת קודש, לעבודת המקדש ולתלמוד תורה. אומר, כמו שהיה אחר כך הכהנים, אז בעיקרון זה היה הבכורים. ואומרו, כי שפתי כהן ישמרו דעת ותורה יבקשו מפיו. בכור בניך תיתן לי. ואת הבכור נותנים לקדוש ברוך הוא. ראיתי, הנציב כותב בעמק דבר, שמה זה מלאתך ודמעך, אלוקים לא תקלל, ונשיא בעמך לא תאור. בכור בניך תיתן לי, הוא אומר, גם זה ברכה אם אתה תשמור על אלוקים לא תקלל ונשיא בעמך לא תאור. אדם שלא יבזה את הדיינים ולא יבזה את הנשיא, הוא יקבל א', מלאתך ודמעך לא תאחר, שהוא יקבל גם פרנסה בשפע, וגם בכור בניך תיתן לי, הוא יזכה שהבן שלו יהיה תלמיד חכם. שבכור בניו יהיה לי, יהיה איש של הקדוש ברוך הוא. מה באמת הקשר בין הדברים? אז נראה לי שאת הקשר בין הדברים אפשר, יש פורסם מרב שלמה זלמן אויירבך. פעם אחת הגיע אליו בן אדם. זה תלמיד חכם, זה היה אחד השכנים שם, בשכונה של חסד. הוא בא לשאול את הרב אויירבך, למה אני, הילדים שלי, כולם יצאו לא בסדר. כולם עזבו. הוא אומר, ואני תלמיד חכם, והילדים שלי כולם עזבו. והוא אומר, לעומת זאת, השכן שלי ממול, הילדים באותם גילאים, הכל, והוא עם הארץ, לא לומד תורה, לא תלמיד חכם, וכל הילדים שלו צדיקים. מה קרה פה? אמר לו הרב אויירבך, אתה יודע מה הבעיה? הבעיה שלך, כשאתה הגעת לבית כנסת, זה היה רב דרשן. הרב אמר דרשה. אתה תמיד יצאת אחרי הדרשה, היה לך תיאור. היה לך, זה הוא לא צור בסדר, וזה הוא לא צדק, ומה הוא מבלבל, ומי הוא בכלל שיגיד לנו מוסר? תמיד היה משהו להגיד. אמר, אתה הלכת לרב לשאול שאלה. הרב אמר משהו? אתה חזרת, פתחת את הספר ואומרת, נו, אני לא בטוח שהרב מבין, טוב, שיהיה. כל פעם היה לך יעבור. וכל דבר שקרה היה לך ביקורת. זה בטח הרב עשה, בגלל שיש לו את הרווחים האלה והאינטרס הזה, תמיד היה לך דעות. זאת אומרת, אתה, סבא, הילדים שלך הבינו את המסר. הבינו את המסר של הדוגמה האישית, שהוא מסר הרבה יותר חזק. זוכרים שעשו פעם מחקר, הורים אלכוהוליסטים, שהם משכנעים לילדים שלהם כל הזמן, אל תשתו, אל תשתו, ואנחנו נותנים מכות לילדים שהם לא ישתו. מה הילדים יעשו בסוף? מעל 90% מהילדים עושים מה שההורה עושה, לא מה שהוא אומר. למה? נכון. החזון איש כותב את זה באמונה וביטחון, בפרק הרביעי שם, הוא כותב את זה שככה זה הולך, הדרך היא שהדוגמה האישית של האדם, החיקוי, התלמיד מקבל את, לא את הדיבורים של הרב, את הפעולות של הרב, והורה מחכה את הפעולות של ההורים. אותו דבר, גם הוא אומר, נו, הילד שלך לא הבין איך הוא חמוד מאוד עם החזון איש, זה חזון. הפעם החזוני שראה מישהו, לא בבית כנסת, היה בבית כנסת בבית, שהבן דיבר באמצע התפילה. מקום שאסור לדבר. אבא מאוד מאוד כעס, הוא צעק עליו ככה ברבים, וביזה אותו בפני כולם. זה התפילה, החזוני שקורא לו, ואומר לו, תראה, העברת היום לילד שלך שתי מסרים. מסר אחד הוא ודאי קלט. את המסר השני אני מסופק. הוא אומר, למה שתיים? אני אמרתי לו רק שאסור לדבר באמצע התפילה. זה הדבר ראשון, מסר אחד העברת לו שמותר לכרוא. וזה הוא ודאי קלה. עכשיו, את המסר השני שאסור לדבר במקורות מסוימים בתפילה, זה אני לא בטוח אם הוא קלה. וזה באמת, זאת אומרת, גם לעשות תלמיד חכם, אמר העבר לך, אמר לו, אתה מדבר נגד תלמידי חכמים, הוא זה, תראה, זה פה, זה שם, כן מבין, לא מבין. הם דלתו, שזה חכמים לא צריך לחפן, אין משמעות לסיפורים שלהם, יגידו, לא יגידו, מה זה משנה? עכשיו, פה המעבר, באמת המעבר. אבל הוא ידע, כל מקום, תמיד חכם, הקשיב, שמע ברשע, כן מתאים, לא היה לו חשבונות, ישר הקשיב. הרב פסק, המילה של הרב הייתה קדושה. והילדים שלו קלטו שהדבר הכי חשוב בעולם זה תלמיד חכם. אז מה הם ירצו להיות? צדיקים, תלמידי חכמים. אבל הגמרא מספרת על יהושפט. יהושפט, שהוא היה רואה תלמיד חכם, היה קם מכיסאו, מחבקו ומנשקו, וקורא לו אבי אבי רבי רבי. זה הדרגה של יהושפט, אבל באמת, הוא נותן כבוד לכל אחד. הוא אומר הנציב, גם פה, אם אלוקים לא תקלל. אמר, לא, לא ידבר. ונציב בעמך לא טהור. גם אם לפעמים הוא לא מבין, זה כן נראה לו, זה לא נראה לו, אבל הוא לא מקלל, הוא לא מדבר, הוא שותק. מה יקרה אז? א', מלאכך ותמחה לא תאחר, ויקבל שפע ביבול, בשדה. ובחור בניך תיתן לי, נזכה שהילדים שלו יתנו בדרך. אומר, וכן כתעשה, לשורך, לצונך, שבעת ימים יהיה עם אמו, ביום השמיני תתנו לי. כן? וגם לשור, לצון, אני חשבתי שלפי המהלך הזה אפשר לומר, שגם לשורך לצונך, חוץ מזה שיהיה לו ברכה באסם, ולאסם ולמחה באסם, ביבול, והילדים של תלמידי חכמים, הוא יזכה גם כן תעשה לשורך לצונך, יהיה לו שור, יהיה לו צון, יהיה לו רפת, יהיה לו דיר. הברכה מגיעה. הברכה ממשיכה להגיע, שבעת ימים, התורה אומרת, הלכה שקשורה לזה, שבעת ימים יהיה לי פה, ורק ביום השמיני תיתנו לי. דרך אגב, האלשיך הקדוש אומר, הוא מסביר את הכל כהמשך לפרשה הקודמת, לפני רבים. שם כתוב שעשיר שנתן הלוואה לעני, עכשיו, ולעני אין מה לשלם, אז הוא לוקח ממנו אבות. עכשיו, את האבות הזה נמצא מה הדין כל יום. הוא לוקח את האבות, ובערב הוא מחזיר לו. ככה זה הולך כל הזמן. אז הוא אומר, אומר אלוקים, אז מה יכול להיות הרבה שאני עשיר כועס, אני כועס, למה? אני, מה הוא משגע אותי כל יום? בא לקחת, מחזיר, בא לקחת, מחזיר. זה עשיר עושה ביטחונות לכסף שהוא נתן. הוא אומר, התורה מזהירה את שתיהם, אלוקים לא תקלל ונשיא בעמך לא טהור. כאילו שלא יחזרו שתיהם, שצריך להיזהר, גם אם אתה מרגיש שעשו לך עוול, גם אם אתה מרגיש שזה לא בסדר, תשמור על הפה. אומר, ומה יזכה? העשיר יזכה ולאחה ודמחה לא תאחר. ושהדברים שלו יבואו בשפע, יהיה לו יבול בשפע. אומר העשיר, העני, אבל איזה ברכה יהיה לו? הוא אין לו יבול. אומר, אבל אומר, העני מקבלים ברכה אחרת, ילדים. טוב בניך תיתן לי, הוא יקבל הרבה ילדים. הוא אומר, ככה רואים שהעניים, קדוש ברוך הוא נותן להם ברכה בילדים. במקום הרבה כסף, יהיה להם הרבה ילדים. בסוף הוא אומר, אבל מה אתה חושב שאני בסוף לא יהיה לו כסף? הוא אומר, לא, כן, תעשה לשורך לתונך, בסוף אני הזה יקבל גם כסף. אבל דבר ראשון, עושים בו ברוכה של ילדים, אחר כך יקבל גם את השור ואת הצון. הפסוק ממשיך, ואנשי קודש תהיו לי... מה זה אנשי קודש? זה שידוע מה שהרבי מקוצקה היום אמר, שאנשי קודש תהיו לי... הקדוש ברוך הוא יש לו מספיק מלאכים קדושים. צריך אנשי קודש. אנשים בעולם הזה שיתקדשו. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא יכול להכין קצת איתור של מלאכים, כמויות הכי קדושים שיש. הוא רוצה שהם נשים, אנשים קצת פשוטים שעשויים מהאדמה ונמצאים פה בעולם, הם יהיו קדושים. ואנשי קודש תהיו לי. אומר, אבל מה זה הקדושה? במה נמדדת הקדושה? השלב הראשון של הקדושה בכל אופן זה, הוא בשר, בשדה, טרפה, לא תאכלו, לכלב תשליכון אותו. להשליך את הבשר בשדה, להשליך אותו לכלב. לא, לא לאכול טרפות. לא לאכול טרפות. יש מדרש גם כן שאומר, כאילו יש פה הקבלה בין באנשי קודש תיון לי, לבין לכלב תשליכון אותו. ומה? שאומר, הכלב, אחד נובע, כל הכלבים מתחילים לברוח. זאת אומרת, אנשים צריכים להיות שונים, הם צריכים להיות אנשי קודש תיון לי. לא אם אחד נובח, אז כולם מצטרפים. יכול להיות שזה גם מתקשר לאלוקים, לא תקלב, אם אתם חלו את האור. יש לנו את זה גם הולך ככה, אחד מתחיל לברוח, כולם אחריו. הוא אומר, גם פה, אנשי קודש תיון לי ולא נברוח. לא תיסע, הפסוק הבא, לא תיסע השם עכשיו, מה זה לא תיסע שם עכשיו? לא לדבר לשון הרע. והבלטורי מביא שמה זה סמיכות הפרשיות, לכלב תשליכון אותו, לא תיסע שם עכשיו. כל מי ששומע לשון הרע, ראוי להשליך אותו לכלבים. לא, למה דווקא לכלבים? כי הכלבים ידעו לשתוק. נכון? הכלבים במצרים ידעו לשתוק, הרי לכן הם מקבלים את השכר הזה. לא יחרה, לכל בני ישראל לא יחרה את כלב לשונו, אמר הקדוש ברוך הוא, תנו לו שכרו, שאין הקדוש ברוך הוא מקפח שכר כל בריאה. ולכן הם קיבלו שכר. עכשיו, מי שמדבר לשון הרע לא יודע לשתות. זה ההשוואה של כל מי שמדבר לשון הרע, ראוי להשליחו לכלבים. אבל יש גם עוד פירוש יפה, שמה זה לכלב תשליכון אותו? יש עוד חיה. או נגיד ככה, יש גמרא בבבא בתרא. גמרא בדף ח'. בבבא בתרא מספרת שכשהיה שנת בצורת, אז רבנו הקדוש, רבי יהודה הנשיא, אמר שכל מי שהוא, הוא פתח את האוצרות שלו, ואמר, כל מי שהוא בעל מקרא, או בעל משנה, או בעל תלמוד, יכול לבוא, או בעל אגדה, יכול לבוא ולהיכנס ולאכול, אבל עמי הארץ, אל להיכנס. זאת, הגיע רבי יונתן, שהוא היה תלמיד גדול של רבי, והוא הגיע ואמר, ורצה להיכנס. הוא שואל אותו, אמור לי בני, קרית? אמר, לא, שנית? לא, שילה, שום דבר, הוא לא ידע ללמוד. אמר לו, לזכות מה אני מעמד אותך? עונה לו, יונתן הזה, שהוא היה צדיק גדול, אבל הוא לא רצה להתפרנס כאילו מהתורה שלו, שהוא אומר שהוא למד תורה ולכן הוא יקבל. אמר לו, רבי, פרנסני ככלב וכעורב. מה זה ככלב וכעורב? כלב, זה מה שראינו פה. זה הכלב מקבל שכר בזכות אבות אבות אבותיו שהיו במקרים ששתקו. עכשיו, העורב, למה הוא מקבל, מה, איפה ראינו שהעורב קיבל שכר? כתוב שכש... נוח רצה לשלוח את העורב מהתיבה, העורב לא רצה ללכת, אז הוא רצה לדרוק אותו. אמר לו, הקדוש ברוך הוא, לא, תשאיר את העורב, למה? נצטרך אותו ביום מן הימים. מתי? שאליהו ישב בנחל קריק, הוא ברח מפני זבל, ואז הגיעו העורבים מביאים לו לחם ובשר. ואז אומר, העורבים שתקו. הם לא סיפרו כאילו לאיפה הם באים, לאיפה הם הולכים. הם הלכו, הביאו וחזרו ושתקו. אומר, אז הכלב והעורב, זה הם שתקו. הוא אומר כאילו רבי יונתן, גם אני שופט. אני לפחות לא מדבר נגד תלמידי חכמים. הפרנסייני ככלב וכעורב. כאילו זה הטענה שלו. לא, יש פה איזו נקודה עמוקה יותר, שבעצם יש הרבה אנשים שלא תלמידי חכמים. השאלה באיזה פירמידה הם נמצאים. יש אנשים שהפירמידה אצלם זה למעלה נמצא איזה ראש ממשלה או איזה שטויות, ואז בעצם כל הפירמידה היא לא פירמידה נכונה. אבל יש אדם שהוא עצמו לא תלמיד חכם. אבל הוא יודע שבראש הפירמידה יש את התלמיד חכם, הצדיק שדבוק הקדוש ברוך הוא. ואז כולו חלק מהפירמידה. הפירמידה יכולה מאוד מאוד להתרחב, אבל כל אלה שמכירים שהאמת זה שם, האמת זה התלמיד חכם, האמת זה מי שדבוק בקדוש ברוך הוא, כולם חלק מהפירמידה הזו. הוא אומר, אפילו ככלב כעורב, עצם זה שהוא לא מדבר נגד תלמיד החכמים, זה כבר איזה דרגה מסוימת. זה נעשה, הגמרא ממשיכה ומספרת, שאחר כך הוא אמר, רגע, אולי זה... מה, אחי, כאילו, מפרנסתי המארץ לאופותיי, אז הוא אמר, אולי זה התלמיד של יונתן שהוא מקפיד לא לענות, אז הוא אמר, אם ככה, פתח תורתורות ונתן לכולם לאכול. אבל בכל אופן, זה הפרנסני שתקרב וכעורף. עכשיו, לא תיסה, שם עכשיו, לא לדבר לשון הרע, אל תשא ידך עם רשע להיות עד חמאס. אל תהיה יחד עם רשע להיות עד לחמאס. מה הכוונה? יש פה כמה וכמה פירושים בראשונים. או רשי אומר שאל תשא ידך עם רשע, זה מי שטוען תביעת שקר, והוא מבקש ממך להיות עד חמאס, עד גזלן. או יש פירושים אחרים בראשונים, שמה זה? אל תשא ידך עם רשע להיות עד חמאס. יש בן אדם שהוא, אתה עד אחד. עכשיו, עד אחד לא יכול להוציא כזה. הוא מנסה להביא מישהו אמיתי, מישהו שקרן, שיבוא להיות עד יחד איתך האמיתי. הוא אומר, אל תשת ידך עם רשע. זה לא אל תהיה רשע. אם אתה בא ואומר שקר, אתה רשע. לא, אל תשת ידך עם רשע. אל תלך ביחד עם הרשע להיות עד חמאס, כי אז גם אתה עד חמאס. לא רק השני, כי בעצם אחד זה לא מספיק בשביל להוציא כסף לבית הדין. אבל יש פירוש של רבי מורדכי מנשחית, אחד מגדולי החסידות, לפני 200 שנה, הוא אומר על הבסיס של הזוהר הקדוש, זוהר שמובא גם בחפץ חיים, בשמירת הלשון, כשער הבחירה, פרק ב', סעיף ההתחלה, מביא את זה, שיהודי, רחמנא ליצלן, עובר עבירה. הוא אומר, אפילו אם כל עם ישראל יעברו עבירות חמורות מאוד, הם לא יענשו. עד שלא יהיה יהודי שיעמוד, יקטרג בפה שלו, ידבר לשון הרע, ואז כשהוא מדבר על לשון הרע, אז הוא מעורר את כוח המקטרג העליון, הנחש הגדול. הוא מביא, החפץ חיים שהיינו שם, הוא מביא את זה לשונות חריפים מאוד. הוא מעריך במוסר ואומר, שמה, בן אדם, היו באים ומציעים לו, תשמע, צריך לקטרג עליו ישראל, אתה מוכן? הוא אומר, בשום אופן לא, האדם הפחות ביותר שבישראל, הוא אומר, אני? שאני זה שיגרום שהעם ישראל יהיו לרוב? שאני המקטרג? לפני הקדוש ברוך הוא, הוא אומר, מה הקדוש ברוך הוא? נכון, כמו בן אדם שבא להלשין על ילד אצל אבא שלו. הבן שלך עשה ככה וככה. ואבא, נכון, הוא נותן לילד עונש. אבל איך הוא שונא את אותו אחד שבא להגיד לו את זה? מה אתה שטינקר ללכלך על הילדים שלי? הוא אומר, אותו דבר, אנחנו לא יכולים לתאר לעצמי, אומר החפץ חיים לשונו, גודל השנאה ששונא הקדוש ברוך הוא למי שבא ומעורר את הסיפור הזה. אבל כך כתוב בזוהר הקדוש, שאפילו אדם יחטא על עצמנו ניסה, אבל אם לא יהיה מישהו שיעבור ויגיד, ילכלך ויגיד את הדיבורים הרעים, היצר הרע, השטן, אין לו כוח לקטרג. כל כוח הקטרוג שלו מגיע כשזה מתעורר בעולם הזה. הנושא הראשון, אז כן, מדובר פה, וחפץ חיים בלשונו אומר שכל עם ישראל, אבל זה גם שייך במידה מסוימת כלפי יחידים, צריך לראות את הלשון של הזוהר, והנושא שני הוא נושא רחב ומשאיר אותו באמת לנות אחרת. אבל ככה, לשונו של החפץ חיים זה ככה, אין לשער את גודל השנאה ששונא הקדוש ברוך הוא את הבן אדם הזה. גם כשהקדוש ברוך הוא שונא אותו, הוא אוהב אותו בפנימיות, אבל זה באמת נושא רחב ועמוק, בעזרת השם בלי נדר. טוב, לענייננו, יש דבר כזה, ככה זה הולך. שאדם בא, אדם ישראל בא, מדבר לשון הרע, מקטרג על עם ישראל, אז מתעורר הקטרוג. הוא אומר, לשון המדרש, הקדוש ברוך הוא שונא את מי שמלמד קטגוריה על בניו. כן, אבל לא, הקדוש ברוך, לשון המדרש גם כן, הקדוש ברוך הוא שונא את מי שמלמד קטגוריה על בניו. בכל אופן, אומר הרב מרדכי מנשחית, הוא אומר, שכתוב פה, אל תשך ידך עם רשע להיות עד חמאס. אז הוא מסביר את זה ככה, הוא אומר, היצר הרע, אז הוא עד אחד. עד אחד לא מתקבל בבית הדין, נכון? זה נלמד מתחילת הפסוק, לא תישא שם השם. אז הוא בגמרא בפסחים, טוביה חטא וזיגוד מינגד. מה קרה? שאדם בשם טוביה עשה עבירה. עכשיו הגיע אדם בשם זיגוד, שראה איך שטוביה חוטא, אז הגיע לבית הדין וסיפר שטוביה חטא. אמרו לו, רגע, אבל אתה עד אחד. אז אתה סתם דיברת על לשון הרע. אתה דיברת על לשון הרע על בן אדם, אז הוא קיבל מלכות. אז הוא צעק, טוביה חטא וזיגוד חוטא. זה טוביה חטא וזיגוד מינגד, זה ארמית, זיגוד מקבל מכות. אז ככה זה לא תיסה של משל. עכשיו יצר הרע, השטן המקטרג, רוצה לעלות להגיד קטרוגים לפני הקדוש ברוך הוא, אבל הוא עד אחד. מה קורה? פתאום מגיע מיודענו, מתעובר על לשון הרע, ומצטרף להיות שתי עדים. אז הוא אומר הפסוק, אל תשת ידך עם רשע להיות עד חמאס. אל תצטרף לרשע, ליצר הרע, להיות ביחד שתי עדים שמעידים רע על עם ישראל. ככה הוא אומר, והוא מסיים כמו המעשה עם הבעל שם טוב. זאת אומרת, אני לא יודע בדיוק מה הכוונה המעשה עם הבעל שם טוב, אבל שאלתי, כאילו חסידים, אמרו לי שכנראה הכוונה לסיפור שהיה פעם אחת, אחד התלמידים של הבעל שם טוב, ראה אחד התלמידים האחרים באמצע יום כיפור, ככה באמצע התפילה מריח טבק. טבק על החג ככה. והוא ככה מאוד התפלא עליו, מה זה, באמצע תפילת יום כיפור, מריח טבק, הוא לא יכול להתאפק, התרג עליו. ואז מה שקרה, כאילו בשמיים נגזר על אותו תלמיד, שהריח טבק באמצע התפילה, בכוח הכיפור הזה נגזר עליו גזר דין חמור. עכשיו, המספרים שבלילה שנה רבה, בעל שם טוב היה עולה לשמיים ומגלה, כאילו, רואה את כל מה שנגזר על השנה הזאת. שבלילה שנה רבה, הוא עולה ורואה שאחד התלמידים שלו נגזר עליו עונש מוות, בגלל קטרוג של תלמיד אחר, בגלל הסבא. אז נתן למצוא פתרון, נכנס לבית המדרש, והוא רואה את התלמיד המקטרג, יושב שם ולומד. בלילה שנה רבה, נשאר לילה כל הלילה, יושב ולומד. ואז מה שהוא עשה, כאילו, ובכוח שלו, לקח ממנו את האפשרות ללמוד. אז הוא מסתובב, הוא לא מצליח ללמוד. ופתאום ככה לקח את האבא מן לחבר הריח, ואופה. ופתח לו את הראש חזרה, ואז מתיישב ללמוד. ואז הוא חשב, למה הקדוש ברוך הוא? אותו תלמיד מקטרג, התחיל עכשיו לחשוב, למה הקדוש ברוך הוא ברא את הדבר הזה שנקרא אבא? בגלל שבן אדם לפעמים יש לו קצת ירידה, אז כשהוא קצת שואף את האבא, זה נותן לו הרגשה טובה, והוא מתאושש חזרה. טוב, והוא חיכה באמת זה הפינה של השנה הרבה, אז הבעל שם טוב היה ככה יושב עם כל התלמידים לסעודה, ואז היא חול המועד, יושבים בסעודה, ואז גם היו שואלים אותו כאילו כל מיני שאלות, ותוך כדי התלמיד הזה כתרג הזה, לשאלות, שואל, הרב, מה הטעם שהקדוש ברוך הוא ברא את הטבע? אמר לו, נו, תאמר אתה. הוא אומר, כי אולי אחד, אם יכולים לקשר לו קצת, לכוון או משהו, אז ככה הוא מריח טבע, ואז הוא מתאושש. הוא מתעורר כאילו. ואז הוא עצמו תוך כדי התחיל ללמד זכות על אותו אחד, לכן גם ביום כיפור כנראה הוא מניח סבא. פשוט בשביל להתאושש קצת, להתעורר, שהוא יוכל להתעורר בתפילה. ואז הוא אמר, בוא אני אספר לך מה היה כל הסיפור. ככה הסיפור חסידי. כנראה שזה גם אמרו לכם מן השחיד להתכוון. זאת אומרת, דווקא, אתה רואה פה יותר מזה, אפילו בכוח המחשבה, כשאדם חושב רע על מישהו אחר, זה גם מעורר כיפור. למעשה, יש דבר כזה גם בהלכה, שיטת ספר החרדים, שיש כיבוד אב ואם גם במחשבה. זאת אומרת, לא רק אסור לדבר רע על ההורים, אלא אסור אפילו לחשוב רע על ההורים. זה כתוב בספר החרדים. יש דבר כזה, אבל כאן הסיפור הזה כאילו בנוי על הרעיון הזה, שאפילו לחשוב רע כבר יותר מציאות, כבר יותר איזשהו כיבוד. דרך אגב, יש לדעתי זה הסבר יפה למה דווקא צרעת. היה אחד מרבני הונגריה, רב שמעיה גרינפלד. הוא אומר, למה בצרעת יש משהו מעניין שאין בכל הסיפורים שבתורה? בשר שהוא טרפה. באים לשאול את הרב שאלה, הרב פוסק, הבשר הזה הוא טרפה. מתי זה נהיה טרפה? מהרגע הראשון זה היה טרפה. הרב מגילה לנו שזה טרפה. מה הדין של סירים שבישלו בהם את הבשר הזה לפני ששאלו את הרב? הסירים טרפים, צריך להכשיר אותם. לעומת את בשרה זה שונה. אם בן אדם בא לכהן, אומר כנגע נראה לי בבית, וציווה הכהן, הוא פינו את הבית ולא יתמק על אשר בבית. כי עד שהכהן לא מוציא מהפה שלו את המילה תמה, הבית לא תמה. היו כלים בבית, זה עושה את אותם, הם לא מתמאים. התומעה חלה מהרגע שהכהן אומר תמה. בניגוד לרב, שהוא מגלה לך את הטריפה, אבל זה היה טריפה גם לפני, בצרת, התומעה מתחילה מהרגע שהכהן אומר תמה. סוגים מפורשים. למה זה ככה? אמר למה? צרת מגיעה כעונש על לשון הרע. עונש על משה רבינו, שהוא מכניס את היד, צרת עונש על לשון הרע. מרים, צרת עונש על לשון הרע. אומר, לשון הרע, איפה הולך? יהודי חטא. זה עדיין לא מעורר עליו קטרוג. מתי התעורר הקטרוג? כשההוא דיבר. זאת אומרת, הדיבור יוצר את הטומאה, הדיבור יוצר את העונש. רק בהקבלה, גם בצרעת, הדיבור של הכהן, הוא מכיל את הטומאה על הבית. אפילו שבעצם הצרעת כבר קיימת לפני. הטומאה, הקטן, מה שיש שם בבית, הצרעת כבר קיימת. באור, איפה שזה קיים. כמו שהחטא היה קיים. אבל התומעה שלו, הקטרוג, התומעה מגיעה על הסיפור. ככה הוא אומר, בסיס הזה. כן, אבל העונש לא מתעורר, העונש לא מתעורר, הקדוש ברוך הוא לא מתעורר להעניש עד שאין דיבור של לשון הרע. כך כתוב בזוהר. זה עניין שם חפץ חיים, פרק שלם, כל פרק ב' ושאר התחילה. הוא מביא זוהר ומעריך בזה מדרשים. טוב, לא תהיה אחרי רבים לרעות, ולא תענה על ריב לנטות אחרי רבים להטות. אז יש פה רש"י ארוך עם כל מיני דרשות חז"ל, אבל דבר ראשון פשט. פשט לא בטוק, הנציב בעמק דבר אומר, דבר ראשון זה לא תהיה אחרי רבים לרעות. גם אם אתה רואה שרוב העולם הולך אחרי הרע, אל תלך אחרי הרע. לא תהיה אחרי רבים לרעות. ולא תענה על ריב, וגם אל תענה עם רבים איתך. זאת אומרת, אם כל העולם שהולך בשיטה אחרת, השיטה הרעה, רבים איתך, לא תענה על ריב. אל תריב איתם, אל תתעשה, אל תתייחד. אל תענה על הריב. לטעות, אבל אם זה דבר שהוא ספק, ואתה לא יודע, אז אחרי רבים להטות. ויש פירוש ממש כזה מרבי יונתן אייבשיץ. וזה הולך עם סיפור שרבי יונתן אייבשיץ היה ילד, אז ההגמון, המושל של האזור ההוא, שמע שיש ילד בשם יונתן, של היהודים, שהוא מאוד מאוד חזק. רוצים לקרוא אותו, מה היה המבחן? קרה שישלחו אותו אליו לארמון, שיבוא לבד, והוא ציווה על כל השומרים שלו שאף אחד לא יגלה לילד איפה החדר של ההגמון. והוא עצמו, כשהוא נמצא בחדר שלו, סגר אותו בגונו, שלא יראה, שלא יזהה, והוא יושב שם. יונתן הילד מגיע, ונכנס, שואל את אחד המשרתים, איפה החדר של ההגמון? הוא הבין שזה עכשיו התפקיד שלו לתפוס לבד איפה החדר של ההגמון. הוא בדק את כל החלונות, והוא ראה שרק בחדר אחד הווילונות מוסתים. אז הוא הבין שבחדר לא הוא נמצא. טוב, בכל אופן הוא נכנס, ישירות מגיע עד לחדר של ההגמון. מגיע לחדר, ואז ההגמון, וואו, איך הצלחת לתפוס איזה חדר אני נמצא? הוא הסביר לו, בוא תגיד, אם לא היית מצליח למצוא, מה היית עושה? הוא אומר, הייתי שואל את המשרפים. ואם לא כולם היו אומרים אותו דבר, אחד היה אומר לך ככה, אחד היה אומר לך ככה. אז אומר לו, רבי יונתן, הייתי הולך אחרי הרוב. ואז באה שאלת המחץ, אם ככה, אנחנו הגויים הרוב, למה אתם לא מצטרפים אלינו? אמר לו, רבי יונתן אייבשיץ, אתה צודק שבמקרה יש לי ספק, אני הולך אחרי הרוב. אבל אם אני עכשיו יצא מהחדר שלך, ואני אשאל את המשרתים, איפה החדר של ההגמון? וכולם יראו לי על האגף השני של הבניין. גם אם כולם יעמדו ויגידו יחד, אני לא אתייחס אליהם, כי אני יודע איפה החדר שלך נמצא. זאת אומרת, כשיש לי ספק, אז אני הולך אחרי הרוב. אבל כשאין לי ספק, כשאני יודע בבירור איפה החדר, אז אין פה רוב, אין פה מה ללכת אחרי הרוב. ככה הוא אמר לו, ובאמת, לפי הפשט של הנציב, זה מה שכתובו בפסוק. לא תהיה אחרי רבים לרעות. כשאתה יודע מה טוב, מה רע, כשאתה כבר יודע את הדברים בבירור, אז אל תלך אחרי הרוב. לא תהיה אחרי רבים לרעות. עכשיו הוא אומר, וגם אם רבים איתך, ולא תענה על ריב. אל תענה, אל תתייחס בכלל. אין לך מה להתווכח, אין לך מה לענות. אבל למצוא, אם הדבר שבאמת יש ספק, אז באמת אחרי רבים להטות, אל תלך אחרי הרוב. יש עוד סיפור, דרך אגב, על ה... לא מוצא לסיפור, אבל האמירה הזאת של רבי יונתן אייבשיץ, יש מאמר שלם של רבי יוחנן וסרמן, שהוא כותב על כל העניין של אמונה, שהאמונה של עם ישראל זה דבר שהוא פשוט בשכל, כי הרי התורה בעצם מחייבת את זה מכל ילד בן 13. אומר, אז איך כל העולם מתבלבל? איך אריסטו, החכם הגדול שהרמב״ם כותב שדרגתו קרובה לדרגת הנבואה, הצליח להתבלבל בדבר כזה? אומר, כי מישהו שהוא נקי, שהוא אין לו תאוות ונגיעות שגורמות לו לעוות את נקודת ההסתכלות, באמת מבין שזה דבר פשוט. רק מה, כשהבן אדם הלב שלו רוצה משהו מסוים, התאוות שלו רוצות, אז הוא מצליח גם למצוא שאלות ופיקפוקים וסיבוכים והסתבכויות. אבל בסופו של דבר, האמיתות הן אמיתות מאוד מאוד פשוטות. כאילו, שכל הישר, שכל של ילד ב-13 יכול להבין את זה בלי בעיה. כן, בלי כוח של נבואה. אבל זה הנקודה, בסופו של דבר אולי היה נקי. כמו שמספרים עליו, יש הרבה סיפורים על אריסטו, שכן, בשוק אני לא אריסטו, כל מיני ביטויים כאלה. אבל אתיקה זה, הוא יכול להיות פרופסור לאתיקה, אבל בסופו של דבר הוא עושה מה שבא לו. והשכל מושפע על ידי הרצונות, אבל זה לא בדיוק. בכל אופן, הולך באמת נעים נקיים, לומדים מוסר. לימוד ספרי מוסר, זה הדרך, להתנקות ולקבל את היכולת ללמוד את הדברים בשכל הישר. אז זה, טוב, זה באמת מאמר שלם של רבי חולן על הנושא הזה. יש עוד סיפורים מרובי מתנה איפשית, מספרים שכשהוא היה מבוגר יותר, והיה רב סביר, והיה את הכומר. ותם הכומר שהיה לו זאת אותה שאלה, אנחנו הרוב, אחרי רבים להטות. דרך אגב, זאת שאלה עתיקה מאוד, המדרש לא מזכיר את השאלה הזאת. המדרש בויקרא רבה אומר שפעם אחת שאלו יהודי אחד, לא יקבע ושאל יהודי אחד, אנחנו הרבים, למה אתם לא הולכים אחרינו? אז הוא אומר לו, תגיד, מה שלום בניך? הוא אומר, התקרתני צרתי. הוא אומר, מה זה התקרתני צרתי? הוא אומר, הילדים שלי, כל אחד עובד לאליל אחר. ולכן כשהם כולם מתכנסים יחד בבית, אז זה מתחיל לברך לאליל שלו, זה מתחיל לברך לאליל שלו, עד שקמים ופוצים זה את מוחו של זה. ככה לשם המדרש שם. אז הוא אומר, קודם, עד שתסדר שאנחנו נהיה יחד איתכם, קודם תסדר את הרבים שלך שיסדרו ביניהם. אחר כך נראה על הלהטות. אני יודע שדבר ראשון את הרבים. למה זה באמת ככה? פשוט מאוד. לתאווה יבקש נפרד. כשאדם יש לו תאוות, כל אחד רוצה משהו אחר. אני יכול להראות לך 2 מיליארד אנשים שרוצים כסף. אז זה אותו רצון? מה פתאום? זה רוצה שלראובן יהיה כסף, זה רוצה שלשימון יהיה כסף, זה רוצה שללוי יהיה כסף. כל אחד רוצה משהו אחר. זה רצונות שהם פשוט הפוכים אחד מהשני. זה לא רצון אחד. כל הרצונות האחרים, הדבר היחיד שיכול להיות אחדות, זה ההפך, שיש משהו שכולם רוצים את אותו דבר. שאני רוצה שלך יהיה כסף, ואתה רוצה שלך יהיה כסף, אז יכול להיות שזה מטרה משותפת. הרצון לכסף הוא לא דבר משותף. הרצון לחופש, הרצון לכל הרצונות האלה. יש לה, אבל הסיפור היה עם רבי יונתן אייבשיץ. שאל אותו אותו כומר, אנחנו הרוב, ואז רבי יונתן אייבשיץ יצא איתו יחד איתו לרחוב, ואז פתאום רבי יונתן אייבשיץ נעמד, מתחיל להסתכל על השמיים, וואו, ואותו כומר, מה אתה רואה? מה, אתה לא רואה את המלאכים, איך שהם רבים ביניהם, וזה. לא, הכומר, מה הוא יגיד? שהוא לא רואה? זה המלך החדשים, אז הוא גם רואה כמובן. איזה יופי. טוב, וכמובן, האנשים עוברים ברחוב, רואים את הכומר ואת רבי יונתן מסתכלים, ונעמדים גם להסתכל, וכולם רואים ומספרים מה שהם רואים, וזה בצבע כתום, והשני לא, זה נוטה לירוק, וקיצור מדברים ומדברים ומדברים. ואז הוא אומר, יש את מורית הרוס, אתה רואה לו ואומר, אתה רואה איזה רבים יש לך? מה שאתה רוצה, כולם מנענעים עם הראש. יש סיפור דומה שמספרים עם הרמב״ם, גם כן, משהו דומה. פעם אחד הכמרים שאל את הרמב״ם, אחד המופתי, אני יודע, המופתי של מצרים, שאל את הרמב״ם, שאנחנו הרוב, אז הוא אמר, בוא תראה איך זה הולך אצלנו. הרמב״ם עלה לקרוא בתורה, ואז תוך כדי הוא טעה באיזה מילה, כל הבית כנסת, כולם מעירים לו. עוד פעם, עוד איזה טעות, כולם מעירים לו, ואיזה דקדוק, ואיזה ניקוד, כולם מעירים. הרמב״ם הגדול עומד וקורא, ומעירים לו. הוא אומר, נו, עכשיו תנסה אתה להכניס פסוקים חדשים. ככה באמצע מצטטים מהקוראן, וכולם עונים. טוב, באמצע תכניס איזה מילה חדשה, תכניס משפטים חדשים. וכולם עונים אותו דבר, זה הולך. הוא אומר, כמובן, זה רבים כאלה שרואים מלאכים וחוזרים על פסוקים. זה לא בעיה, לא זה מה שהכוונה רבים. ולא תענה על ריבלין, ריב לנטות אחרי רבים להטות. כן. יש פה פירוש נפלא של האור החיים הקדוש. הוא אומר, מה זה לא תהיה אחרי רבים לרעות? הוא אומר, יש לפעמים דיין, שיושב בבית הדין, והוא אומר, הוא רואה שכל הדיינים פוסקים שחייב. והוא רוצה לבטל את דעתו לפני דעת המרובים, שאומרים חייב, ורוצה יחד איתם לומר גם כן חייב. אומר, לזה בא כתוב, וציווה על זה בדיוק לבל עשותו. זה לא תעשה. אומר, לא תהיה אחרי רבים לרעות. אם אתה סובר סברה אחרת, לך נראה שהוא זכאי. שואז, מה יקרה? זו תודה מאוד מעניינת. כל ה-22 דיינים אמרו שהבן אדם חייב. הוא חושב שהבן אדם זכאי. עכשיו, אם הוא יגיד את דעתו האמיתית שהבן אדם זכאי, מה יצא? שיהיה חייב, בגלל ש-22 נגד אחד. אבל מה יקרה אם הוא יגיד את דעתו, לא האמיתי, הוא יגיד חייב, מה יקרה? הבן אדם יצא זכאי. ושאם חייבו כל הבית הדין, כולם אמרו חייב, אז זכאי. למה? כי אם אף אחד לא מצליח לבדוע לזכות, סימן שהבית הדין הזה לא כיוון לאמת. הראשונים מסבירים שם במחל. אז הוא אומר גם פה, הוא אומר, אותו אדם יכול להגיד, רגע, אם ככה, אם אני אגיד עכשיו חייב, אם אני אגיד זכאי, אז אני בעצם מחייב אותו. אני אפוך על הפוך, אם הוא אומר זכאי, אומר חייב, אם הוא אומר חייב, אז הוא מזכה אותו. אז אומר, באומרך דעתך זה, יצא הנידון חייב בדינו. וכמו שכולם אמרו חייב, ואתה חושב זכאי, אומר, לא תתחכן להיות אחרי רבים לרעות. אם לא תהיה אחרי רבים, אחרי הרוב שאומרים חייב, שתגיד גם אתה חייב, והפוך ממה שאתה חושב, כדי שהוא יצא זכאי כמו דעתך. אלא אמור דעתך כפי מה שידעת במשפטי התורה. מה ידע לך? זכאי, אתה תגיד, זכאי, תגיד זכאי. התוצאות לא קשורות אליך. אין לך להתחכם על המשפט. הוא אומר, למה? כי השם הוא האלוקים. עכשיו, הוא אומר, פתחו כולם לחובה, זכאי. לא אמר השם שיזכה זה, אלא אם יראה לך חייב, ולא שיראה לך זכאי, שאז חייב הוא כמשפט האלוקים. זאת אומרת, אתה צריך לא תהיה אחרי רבים לרעות. הוא אומר, עוד יש סוג אחר, באופן אחר. אם לאחד החכמים נראה שהוא חייב, כמו כל הדיינים שם הוא חייב, והוא רואה שאם הוא יאמר חייב, מה יקרה? הוא זכאי. אז מה, הפך דבריו שהוא אומר חייב. אז הוא אומר, אז הוא יתחכם לומר, זכאי כדי שיתה המשפט אחרי הרבים, שאומרים חייב. הוא אומר, ואז כאילו תצא התוצאה מה שהוא חושב שיהיה. הוא אומר, וגם זה יש כפיית ראש בגבר. נכון, הוא אומר, לא תענה על ריב. לא תענה מענה על ריב למתות אחרי רבים. פירוש שתהיה כוונתך כשאתה עונה שיהיה המשפט למתות אחרי רבים, שילכו אחרי הרוב כשאתה המתנגד. וזה יגיד שאם יגלה דעתו כלשהי, אין כאן לזה יעבור. אתה רוצה שיהיה להטות, למתות אחרי רבים. לא תענה על ריב למתות אחרי רבים. אל תגרום שיהיה נסיעה אחרי רבים. זאת אומרת, אם אתה לא תגיד, לא תהיה נסיעה אחרי רבים. המשבים. אבל אם אתה כן תגיד, אז יהיה נסיעה אחרי רבים. הוא אומר, לא תענה, אל תעשה את זה. למה? כי להטות. מה סיבת הדבר? המסביר אור החיים. פירוש, שתהיה כוונתך להטות ממה שבדעתך, בעיון משפט התורה שהוא חייב, ואתה מטה לומר זכאי כדי שיצא חייב, כל השטיקים האלה להפוך את המציאות, לנטות אחרי רבים ויצא, אלא אמור דעתך. הגם שיצא זכאי, הפך דעתך, השם זיכהו. ככה זה הולך. אתה תגיד את האמת. הקדוש ברוך הוא כבר ילמד את הדין. ואם, התפקיד של הדיין זה להגיד את דעתו, מה שיוצא לו כפי משפטי התורה. ודעת לא תדר בריבו. כי תפגש אור איתך, אור חמורו טועה, השב תשיבנו לו. זה פשוטו שנקרא, זה אפילו שור איתך, מאיפה יש לי יהודי אויב? דובר פה אפילו על רשע. הגמרא אומרת בפסחים, שמותר לפנות אותו על פי הדין. בגלל שהוא ראה בו דבר עבירה, אבל הוא היה רק אחד, ראה בו דבר ערווה, הוא היה רק אחד שהוא לא יכול להעיד עליו, אבל הוא עצמו מותר לו לפנות אותו. אז הוא אומר, כי תפגע שור איתך או חמורו טועה, השף תשיבנו לו. עכשיו למעשה הגמרא אומרת, שהשף תשיבנו לו אפילו מאה פעמים. אומר החפץ חיים, אתה רואה כמה התורה הקפידה על ממון של ישראל. זאת אומרת, אפילו עם כסף, שור או חמור של ישראל, שאתה מחויב, השף תשיבנו לו, ובאמת כל יהודי, אפילו אם הוא האויב שלך, אתה חייב להשיב את זה. הוא אומר, אז מה קורה אם זה לא רק שור או איתך או חמורו, אלא נפש של יהודי? להשיב לקדוש ברוך הוא, או להשיב אותו לעצמו. זה אומר ודאי שהחיוב הרבה הרבה יותר גדול. זאת אומרת, כמו שכתוב ביחזקאל למדלת, שהפסוק אומר שם, אוי על רואי ישראל, את העובדת לא ביקשתם, את החולה לא חיזקתם, ואת הנידחת לא השיבותם. כאילו, זו טענה מאוד מאוד חמורה על רואי ישראל. על זה שהם לא, הם לא, 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 לא ביקשו את העובדת. הוא אומר, פה זה כי תפגע כמה חובה אומר על כולנו, כל אחד לפי האפשרויות שלו, להשב תשיבנו לו, להשיב כל אחד מישראל, ואפילו מאה פעמים, אפילו אם זה קשה לו, אפילו אם זה מאה פעמים, והוא בורח עוד פעם, אז עוד פעם לדבר איתו, ועוד פעם השב תשיבנו לו. הוא אומר, נסיים שם למטה, גם הרב ישיב בדברי הגדה מביא את זה, וגם בחפץ חיים למטה זה נמצא בהערות, יש, הגמרא אומרת, מכות, רבי היה בוכה כשהיה מגיע לפסוק שעם ישראל יובדו. אתה אומר, איזה סוג אבידה מדובר? אמר הפאפה, איזה סוג אבידה מדובר? האם מדובר בסוג אבידה מתבקשת או אבידה שאינה מתבקשת? זאת אומרת, הייתי כשה עובד בקש עבדיך. זאת אומרת, כאבידה מתבקשת. תראו, מה זה אבידה מתבקשת? הוא אומר, יש לי סוגי אבידות. יש אבידה שדומה. אז האבידה עת שנאבד. העת לא מחפש את האדון שלו. האדון, הבעל הבית, מחפש את העת, אבל העת לא מחפש את המעבד שלו. לעומת זאת, כשכבש נאבד, אז הכבש עצמו מחפש את הרועה. הכבש עצמו מחפש את בעל הבית, לא טוב לו להיות נאבד. מרעם ישראל יובדו, ועבדתם בגויים. איזה סוג הוידה זה? הוידה כזאת שעם ישראל ירגיש שהוא נאבד, כמו כבש? הוא מחפש את האדון שלו, הוא רוצה לחזור, הוא מרגיש שלא טוב לו במקום שהוא נמצא, או שזה יהיה כזה סוג עבדה של דומם, עבדה של אבן, עבדה של עץ, שעבד, והוא אפילו לא יודע שהוא עבד. אז זה מה שאומר הפאפה, תהיתי, כשה עובד בקשר שלך. עבדה של עם ישראל זה עבדה כמו כבש. גם כשהוא נאבד, גם כשהוא במקום רחוק, אז הוא מרגיש שהוא נאבד, הוא מחפש את האדון שלו, הוא אפילו לא יודע את מה הוא מחפש. הוא יודע שהוא מחפש, הוא מחפש את האדון שלו, ולכן זה עבידה מתבקשת, עבידה שמחפשים, שתי הצדדים מחפשים, בסוף הם ימצאו אחד את השני. ובאמת הפסוק ביחס גם מסיים, כה אמר השם, אני אשיב את הצון העובדות, את החולה הרפא, ואת הנידחת החזק, ואת השבורה, את הכל, ונזכה באמת ברב ימינו לראות את זה, שהקדוש ברוך הוא ירפא את שברינו, ומיד משיח סכם ורב ימינו אמן. רבי חנניה בן עקשיא, מרצה הקדוש ברוך הוא לבטל את ישראל לפני רבו להם.